טוב, אנחנו באמצע דיון על עסקים לא דדוקטיביים, ודיברנו בפעם הקודמת, ניסיתי, זאת אומרת לא ניסיתי, אלא הרחבתי את הקריטריון, את הקריטריון של ההכרעה או של העדיפות בין שני המילואים של הטבלה עם עוד פרמטרים טופולוגיים. זאת אומרת, כשאנחנו משווים מילוי 0 עם מילוי 1 של שתי הטבלאות, אנחנו שואלים מי משתיהן עדיפה, אז אנחנו צריכים להשוות אותם מבחינת ארבעה קריטריונים. קריטריון אחד זה כמה פרמטרים צריך כדי להסביר, המודל עם מספר הפרמטרים הנמוך ביותר. הקריטריון השני זה מספר שינויי הכיוון בשתי הדיאגרמות, השלישי זה מספר הקודקודים שיש בשתי הדיאגרמות, והרביעי זה מספר הקישוריות, כמה חלקים בלתי תלויים יש בגרף. ראינו שנגיד מבחינת המהלך הכללי, אז מעבר לפיתוח הטכניקה עצמה, ניסיתי לשכנע אתכם שיש לה הצדקה. השכנוע הראשון היה להראות שביסוד העסקים המדרשיים בעצם נמצאת תיאוריה. תיאוריה הכוונה איזשהו מודל של פרמטרים מיקרוסקופיים שמסבירים את את המזיקים ואת הרשויות, אם נדבר על זה, או את הפעולות ואת התוצאות, כמו חופה, ביאה, שטר, כסף וכן הלאה. זה הפעולות, והתוצאות זה נישואין, קידושין, פדיון, מעשר שני, גירושין, יבמה וכדומה. אז ניסיתי להסביר להראות שביסוד העסקים ישנה תיאוריה. הראיתי זה בעיקר על בסיס שני דברים. דבר אחד, זה ניסיתי להראות שהקל וחומר לא מסובב בשום מקום, בספרות חזר לא מסובבים קל וחומר, למרות שעל פניו נראה שהסיבוב הופך את זה לטיעון לגמרי שונה, שפירחה על כיוון אחד לא תפיל את הכיוון השני. הדרך, לא יודע מהיחידה, אבל הדרך הטבעית המתבקשת להסביר את זה, זה לעשות פתרון מיקרוסקופי שעומד בבסיס הקל וחומר, ואז הראיתי שבעצם הקל וחומר של השורות ושל העמודות הוא אותו קל וחומר. זאת אומרת, היררכיה במונחי אותו פרמטר מיקרוסקופי. אז זה הוכחה ראשונה. הוכחה שנייה הייתה פרחת צד חמור בצד שווה, ששם ניסיתי להראות שכשהפרחה נעשית מדינים, להבדיל מפרחה שנעשית מפרמטרים, פרחה שנעשית מדינים זאת פרחה שלא מקובלת על כל התנאים. זאת אומרת, יש מחלוקת תנאים בשאלה אם עושים פרחת צד חמור. כאשר אני אומר שלשני המלמדים יש איזשהו צד חמור, לא אותו צד חמור, צד חמור שונה, לזה יש דין ייחודי חמור ולזה יש דין ייחודי חמור. יש תנא שאומר שדבר כזה מפיל את הצד השווה. והראשונים מתלבטים, מה זאת אומרת, אם זה מפיל את הצד השווה, אז אין צד שווה בתורה. תמיד זה ככה, תמיד יש לכל אחד משני המלמדים איזשהו צד חמור, בדיוק בגלל זה אנחנו מגיעים לצד שווה. לכן זה בילט אין במבנה של צד שווה. אז הסברתי שאם הפרחה הייתה על תכונה של שני המלמדים, אז זה באמת מפיל את הצד השווה. אבל אם, אז זה סליחה, אז זה לא מפיל את הצד השווה. אם זה תכונות מיוחדות, של אחד יש תכונה א', ולזה יש תכונה ב', אז זה לא מפיל את הצד השווה. זה המקרה הרגיל. אבל אם זה תכונות הלכתיות שונות מיוחדות לכל אחד משני המלמדים, זה יש דעה שזה מפיל. ולמה? כי ביסוד התכונות הייחודיות יכול להיות שיושב אותו מאפיין עובדתי. עכשיו, בשפה של הפרמטרים המיקרוסקופיים, המאפיין העובדתי זה האלפה בטא שלנו. כי הוא בעצם אומר לי מה יש בחופה או בביאה או בכסף, מה התכונה העובדתית שלהם, מה יש שם שגורם לכך שזה מצליח להכיל קידושין, להכיל נישואין, לא להכיל. יש משהו שאחראי ליכולות של כל אחד מהפעולות האלה, לכוח ההלכתי שיש לכל אחד מהפעולות האלה. לכן לזה אני קורא מאפיינים עובדתיים. המאפיינים ההלכתיים זה מה שכתוב בטבלה. בטבלה כתוב שזה מכיל קידושין, אז זה המאפיין העובדתי, שביאה מכילה קידושין. יש לה גם מאפיין עובדתי שהיא גם מכילה נישואין. זה הלכתי. כן, אמרתי עובדתי, אז תהי, תסיין. מאפיין ההלכתי. המאפיין ההלכתי זה מה שכתוב בטבלה. המאפיין העובדתי זה הפתרון של הטבלה. זה אלפות ובטות שאני מוצא מתוך. למה? ומה הרעיון מאחורי זה? כי הטענה היא שלכל המאפיינים, בבסיס המאפיינים ההלכתיים, יושבת תיאוריה. התיאוריה הזאת היא תיאוריה שקשורה לעובדתיות. עכשיו, בהקשר של תחילת בבא קמא, שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, שם זה על השולחן. הגמרא שם מדברת על אבות הנזיקין, על בור, על אש, על, 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 על שור, על כן, נזק, שם ורגל, קרן וכדומה, ומה היא אומרת בכל אחד ממה התכונות, זה דרכו ללכו להזיק, זה כוח אחר מעורב בו, זה תחילת עשייתו לנזק, כל הדברים האלה. מה אלה? תכונות עובדתיות, זה האלפות בטו. הגמרא שם מדברת בשפת האלפה בטה, אני לא צריך להשתמש בדינים כדי לנסות ולשחזר מתוכם מהם התכונות העובדתיות. שם הגמרא עצמה אומרת התכונות העובדתיות, אוקיי? לעומת זאת, בהקשרים של חופה, בסוגיית חופה בקידושים לדף ה', שם הגמרא מדברת על תכונות הלכתיות. זה מכיל קידושין, זה עושה פדיון, זה לא עושה פדיון, זה הכל תכונות הלכתיות. ואני מתוך הניתוח של הטבלה מנסה להוציא מהי התיאוריה, זאת אומרת, במונחי תכונות עובדתיות, אלפות בטות גמות, שעומדת בבסיס ההלכות, אוקיי? כאשר הפרחה היא מתכונות הלכתיות. כי אם הפרחה היא מתכונות הלכתיות, אז אני אומר, נגיד, יש שני מלמדים A ו-B, ולמד שהוא C. ל-A יש תכונה מיוחדת X, ל-B יש תכונה מיוחדת Y. אם X ו-Y הם תכונות אלפות בטו, תכונות עובדתיות, זה לא מפיל את הצד השווה. זה תמיד מה שקורה בצד שווה. לכל אחד יש תכונה ייחודית, אבל שניהם ביחד מלמדים שזה לא, אלה לא התכונות הרלוונטיות. לא אלפה ולא בטה, אלא הצד השווה. אבל אם אלה תכונות הלכתיות, בתכונות הלכתיות, אז בעצם יכול להיות שהאלפה שאחראי על התכונה X במלמד A, היא אותה אלפה שאחראית על התכונה Y במלמד B, וזה אותה אלפה. ואם לשני המלמדים יש את אותה תכונה חמורה, אז זה מפיל את הצד החמור. לכן אני אומר שמה שאמרתי בשיעור, לפני שני שיעורים, אני לא זוכר מתי זה היה, שניסיתי להראות את ההכרח בזה שחייבים להיות פרמטרים עובדתיים בבסיס העסקים, אני עכשיו סוגר את המעגל, ואני אומר שכשאנחנו מנתחים את הטבלה ומוציאים ממנה את המודל, את האלפות, בטות, גמות וכן הלאה, בעצם אנחנו מוצאים את התיאוריה שעומדת בבסיס ההלכות. כמו שבהסק המדעי, אנחנו מוצאים בעצם את הפרמטרים הרלוונטיים שאחראים על התופעות. התופעות בהקשר המדעי הן מקבילות להלכות בהקשר ההלכתי. כן, בהקשר המדעי אתה אומר דברים מסוימים לא נופלים לכדור הארץ, דברים אחרים כן נופלים לכדור הארץ. אני שואל, אלה העובדות, אלה מה שמקביל להלכות, כן, אלה התופעות שאותן אני צריך להסביר. עכשיו אני שואל, מה גורם לזה? מה התיאוריה שעומדת מאחורי זה? אני אומר, אולי המסה. המסה זה אלפא בעצם. לכל הדברים שיש להם אלפא, שיש להם מסה, הם יפלו לכדור הארץ. ואז מצאתי תיאוריה שמסבירה את תופעת הגרביטציה. התיאוריה הזאת אומרת שיש פרמטר מיקרוסקופי, שאני קורא לו מסה, והפרמטר הזה אחראי על הנפילה לכדור הארץ, שאלה התופעות שבהן אני צופה. אותו דבר בהלכה. אני צופה בתופעות הלכתיות, כן, הלכות שהתורה קובעת, ואני מנסה להסביר אותן במונחי מודל תיאורטי. ואז אני מוצא כל מיני מאפיינים פרמטרים, כן, אלפא בטא כאלה, מה שמקביל למסה, שיסבירו לי את התופעות ההלכתיות, אוקיי? שזה הולך ממש מרביל, זה בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל בין ההסקים ההלכתיים להסקים המדעיים, זה עובד באותה צורה.
יש רק נקודה אחת, ששם מצאת שזה מסה, שאלפא זה מסה.
פה אני לא מזהה את האלפא, אני אגיע לזה אולי עוד היום כבר. אני אגיע לזה, נכון, זה הבדל נכון. אני אתן לכם אולי דוגמה מעניינת שהיא סתם רק הערה פיזיקלית, אבל היא מעניינת גם בהקשר הלוגי. אנחנו למדנו, כשלמדתי פיזיקה בתיכון, אז הספר שלנו היה סיר זימנסקי. לא יודע, בדור הצעיר יותר אני חושב שהיו ספרים אחרים. הספר היה סיר זימנסקי. בסיר זימנסקי, בספר על מכניקה, יש פרק קטן, קצר, שמדבר על מסה אינרציאלית ומסה גרביטציונית. פרק שעליו כולם מדלגים. בתיכון, פרק הכי יפה בספר, פרק היחידי שהוא ממש קונספטואלי בספר וכולם מדלגים עליו כי הוא לא עוזר לפתור שום בעיה. זאת אומרת, זה לא, לבגרות זה לא, זה לא מועיל. כשלימדתי, היה איזה שנה שעשיתי את הטעות והלכתי ללמד בתיכון, אז שם ניסיתי ללמד אותם את הפרק הזה. בכל אופן, מה שהפרק הזה בעצם אומר זה ככה. יש שני הקשרים בפיזיקה שבהם מופיעה המסה. שני הקשרים שונים. הקשר אחד זה בחוק הגרביטציה. שיש שני גופים בעלי מסה, נגיד M1 ו-M2, אז הכוח שמפעילים אחד על השני פרופורציוני למכפלת המסות חלקי המרחק בריבוע. אוקיי? אז זה הופעה אחת של המסה בעולם הפיזיקלי. ההופעה השנייה זה בחוק האינרציה של ניוטון, או חוק השני של ניוטון. בסדר? חוק השני של ניוטון שאומר שהכוח שווה למסה כפול תאוצה. עכשיו, מי שגומר תיכון בפיזיקה, ותשאלו אותו, הוא לא חשב מעודו על זה שבעצם השאלה הזאת, למה גם פה וגם פה מופיע אותו גודל, היא ממש לא מובנת מאליה. למה בחוק השני של ניוטון F שווה ל-M, A מופיע M, ובחוק הגרביטציה גם מופיע M, אותו גודל, למה זה אותו גודל? זה שני הופעות לגמרי שונות, זה בכלל לא... תחשבו, למשל, יש חוק קולון, כן, הכוח החשמלי, בין שני מטענים חשמליים, אז מתקיים אותו צורה של חוק. השני מטענים, אחד, נגיד שני גופים טעונים, אחד טעון במטען Q1, והשני טעון במטען Q2. מה הכוח שמפעילים אחד השני? כוח קולון, מכפלת המטענים, חלקי המרחק בריבוע. בסדר? בדיוק כמו מכפלת המסות. מה זה אומר? שהמסה מתפקדת פה כמו סוג של מטען. זה מטען גרביטציוני, זאת אומרת, זה התכונה של הגוף שגורמת לו להימשך לגוף אחר. כמו שהמטען החשמלי גורם לו להימשך חשמלית, המסה זה המטען שגורם לו להימשך גרביטציונית. F שווה ל-MA לא קשור בכלל למשיכות ולגרביטציה. ה-F שמופיע שם הוא לא דווקא כוח הגרביטציה. הוא גם כוח קולון, הוא כל כוח שלו יהיה. אז למה מופיע שם M? מה זה קשור ל-M? איינשטיין בעצם היה, אני לא יודע אם הוא היה הראשון, אבל הוא היה זה שעשה בזה שימוש. תורת היחסות הכללית יצאה מהשאלה הפשוטה הזאת. איך זה יכול להיות שהמסה האינרציאלית, המסה בחוק האינרציה, בחוק השני של ניוטון, והמסה הגרביטציונית, המטען של חוק הגרביטציה, של כוח הגרביטציה, זה אותו גודל, זה M. למה? זה שני דברים לגמרי שונים. עכשיו, בתיכון אף אחד לא חושב, אנחנו לומדים, זה M וזה M, הכל בסדר, אף אחד לא מעלה בדעתו לשאול, רגע, למה אותו M מופיע גם פה וגם פה? ואז איינשטיין אומר שהמרחב הוא עקום, וגרביטציה וכוח, והקמימות של מרחב זה אותו דבר, ולכן, קיצור, משם יוצאת תורת היחסות הכללית. עכשיו, זה בעצם, אם היינו מסתכלים על זה בשפה הזאת, אני חוזר להערה שלך, אם היינו מסתכלים על זה בשפה הזאת, אז אני בעצם הייתי צריך לעשות ככה, הייתי צריך לעשות טבלה של תופעות, כל הגופים בעולם, איזה תכונות פיזיקליות יש להם? זה נמשך בכוח חשמלי, זה נמשך בכוח גרביטציוני, זה מאיץ כך, והוא עושה כך, וזה מתנהג בחיכוך כך, וזה כשמחממים אותו אז הוא נהיה נוזל. אני אוסף נגיד את כל התופעות הפיזיקליות, וכל הגופים הפיזיקליים, אלה התופעות. ועכשיו אני רוצה לבנות את הפיזיקה. איך אני בונה את הפיזיקה? אני עושה טבלה, הייתי יכול לעשות בדיוק מה שעשו פה, באופן עקרוני אותו דבר. הייתי עושה מה שעשו פה, והייתי אומר, חייב להיות שיש איזה שהם פרמטרים, כלשהם, אלפא, בטא, גמא, דלתא, שהרכב כלשהו שלהם גורם לזה שאתה נמשך בכוח הגרביטציה. הרכב אחר שלהם גורם לזה שאתה תימשך בכוח קולון. הרכב אחר שלהם גורם לזה שאתה תימס בטמפרטורה כזו וכזו. אוקיי? וכן הלאה. כל התכונות הפיזיקליות הן בעצם תכונה, או כל התופעות הפיזיקליות, הן תוצאות של תכונות של הגופים, תכונות מסוימות של הגופים. אוקיי? עכשיו, התכונות האלה זה הפרמטרים. ויכולתי מתוך התופעות האלה לבנות את כל הפיזיקה, בלי לזהות מי זה אלפא, מי זה בטא, מי זה גמא ומי זה דלתא. אלא הייתי אומר, יש אלפא, בטא, גמא, דלתא, אז שהם מטענים בסיסיים, או תכונות בסיסיות של הגופים השונים, או של החומרים השונים, תרצו, לא משנה מה, בלי לזהות אותם, והייתי יכול להוציא את כל הפיזיקה בלי לזהות כלום. ואז לא הייתי יודע שהאלפא שלי זה בעצם מסה, לא הייתי קורא לו אפילו M, כי זה לא היה מסה. הייתי קורא לו אלפא. ולמוזרות, או לא משנה, לכל התכונות האחרות שהם מוצאים בחלקיקים היום, הייתי קורא בטא, גמא, דלתא, לא משנה מה. ומזה הייתי מוציא את כל התכונות. באופן עקרוני אפשר לפתח את כל הפיזיקה בצורה הזאת. אין שום מניעה לעשות את זה. אותו דבר בדיוק. ואז לא הייתי צריך בכלל לזהות את הפרמטרים. אגב, במקרה ההוא הייתי מגלה, לכאורה שיש שני פרמטרים שונים, אלפא, בטא, שמשום מה תמיד זהים. זה המסה הגרביטציונית ומסה האינרציאלית. הם היו מופיעים כשני פרמטרים שונים, אבל איכשהו היה יוצא שלכל אחד שיש את הפרמטר אלפא, יש גם את הפרמטר בטא. ואז זה בעצם אומר שאני לא צריך את שניהם. הייתי יכול לקרוא להם באותו שם ולמחוק את אחד מהם מהתמונה, כי הם בעצם זהים, אוקיי? זה בעצם מה שהייתי מגלה שם, בלי לזהות מי זה אלפא ומי זה בטא, הייתי מבין שיש פה שני פרמטרים, משחקים שני תפקידים, אבל הם תמיד אותו דבר, הם תמיד שווים. ואז הייתי מוחק את אחד מהם פשוט בגלל ש... כי במקום כלל אני לא מזהה את אף אחד מהם, אז הייתי מוחק אותם, אוקיי? מה קורה בפיזיקה? למה בפיזיקה לא משתמשים בדבר הזה? קודם כל, כי הטכניקה הזאת היא טכניקה קשה, כשאנחנו מתחילים להגיע לטבלאות של, לא יודע מה, 20 על 30. מאוד קשה כבר, זה עולה אקספוננציאלית, היכולת לפתור את הטבלה. מה עושים במקרה כזה? אגב, גם חז"ל לא עבדו עם הטבלאות, וגם פיזיקאים לא עובדים עם הטבלאות. למה לא? כי אנחנו מוצאים דרכי קיצור. אנחנו בעצם אומרים, אנחנו כבר יודעים פחות או יותר מה הגיוני, איזה תכונות רלוונטיות משחקות פה ואיזה לא. דיברתי על זמל וייס, כן? ועל קאר, היסטוריון, שזה בדיוק הניסיון לזהות, בלי להבין עדיין את התמונה, מה יכול להיות רלוונטי ומה לא. זה מה שאנחנו עושים, גם בפיזיקה וגם בהלכה. ואז אנחנו לא צריכים את הטבלאות, או לפחות לא לגמרי. אנחנו יכולים לקצר את הדרך על ידי שאני מבין שיש פה איזשהן תכונות רלוונטיות ולא רלוונטיות, ואני יודע, זה תחילת עשייתו לנזק, וזה כוח אחר מעורב בו, ואני מבין, הגיוני שזה ישפיע. אבל איך זה עובד? זה עובד בצורה הפוכה מהטבלאות. כי פה אני מתחיל מההיגיון של הדבר. אני מתחיל, אם יש לי איזושהי הבנה מה באמת עושה תכונה, אני יכול לקצר את הדרך. אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני כבר יודע שמסה היא זו שתגרום ולא משהו אחר. אז אני כבר יודע שיש פה פרמטר שהוא מסה, גם בלי לעשות ניתוח של טבלה. ואז אני יכול כבר לעשות טבלות הרבה יותר פשוטות, או בעצם לדלג על הצורך בכלל בלפתור טבלאות. כי ההבנה, הטיימד אקרא, כן, ההבנה יכולה לקצר לי דרכים. זה בדיוק מה שעשה זמל וייס. כי אם הוא היה צריך לבדוק את הכל בלי להבין כלום, הוא היה צריך לבדוק אינסוף דברים, הוא לא גומר כלום. אתה עושה אלמינציה על ידי זה שאתה מניח מה יכול להיות רלוונטי ומה לא, אתה מקצר דרך, אתה מקטין מאוד את הטבלה, ואז אתה יכול לעבוד. אם זה מספיק קטן, אתה לא צריך אפילו טבלה, אתה עושה את זה אינטואיטיבית. זה קל וחומר, זה בניין אב, זה צד שווה. אלה דברים שאתה לא צריך בשבילן טבלה. חז"ל עשו את זה מתוך שהם הבינו את ההיגיון. אז אתה לא צריך טבלה. זה עובד עם טבלה, אבל לא צריך. כשהטבלות הן קטנות, אז לא צריך את הטבלאות. במילים אחרות, שאנחנו יודעים לזהות פרמטרים, זה מקל את הדרך. תכונות, פרמטרים אלפא בטא, אני מתכוון.
איך אתה יכול לזהות שהפרמטר הוא רלוונטי לדיון
שלך? אתה יכול, יש לך אינטואיציה. הנה, כמו שאנחנו מזהים שמסה היא רלוונטית לגרביטציה. אחרת היינו יכולים להגיד, יש שם איזשהו אלפא, אין לי מושג מהו, אבל יש איזושהי תכונה של גופים שגורמת להם להימשך. והייתי רואה שהתכונה הזאת קיימת לגוף הזה והזה והזה, אבל לאור אין את התכונה הזאת. כי אור לא נמשך. ואז אולי הייתי יכול ללכת אחורה ולהגיד, מה זה התכונה שיש לכל הגופים בעולם, אבל לאור אין אותה? או לגלי קול אין אותה. זה מסה. נכון? אז הייתי עולה, שנייה אחת, הייתי מזהה את התכונות על ידי זה שהייתי רואה באיזה גופים יש את הפרמטרים האלה ובאיזה אין, וזה נותן לי איזה ניחוש, מה זה התכונה. תחשבו למשל, נחזור רגע לקידושין. אותו דבר קורה פה, זה בדיוק אותו דבר, צריך להבין, זה אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, זאת הלוגיקה של מדע, של הלכה, של משפט, של הכל. זאת הלוגיקה הבסיסית. יש קיצורי דרך. אפשר לעשות קיצורי דרך, אבל ברמה העקרונית אפשר ללכת עם הטכניקה הזאת ולפתור את כל היקום. למצוא את כל התיאוריות של כל היקום בכל התחומים, בעצם בצורה הזאת. ואם הייתי אוסף כמובן את כל העובדות, והייתי מצויד בכל העובדות, והייתי יודע מי מהן רלוונטיות ומי לא, כמובן אמירה מאוד תיאורטית, אבל ברמה העקרונית זה היה בעצם נותן לי את התמונה. אגב, אפילו אם לא הייתי יודע מה תיאורטי, אז היה יוצא לי תתי גרפים שלא היו קשורים אחד לשני, והייתי מבין שהתכונות שפה לא רלוונטיות לתת גרף הזה, והייתי מגלה מה רלוונטי ומה לא. מתוך אוסף התכונות הייתי מגלה בניתוח, אבל זה כמובן הלכת למשיכה. אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אפילו לא להתקרב לדבר כזה בכלל. אבל ברמה העקרונית יש אלגוריתם שעושה את זה. זאת אומרת, אפשר היה לבנות את כל הפיזיקה, את כל המשפט, את כל ההלכה בצורה כזאת, בצורה אלגוריתמית, מתוך הנתונים.
איך אתה יודע שהפרמטרים שאספת הם רלוונטיים?
אני לא יודע, אני משער, יש לי אינטואיציה.
אותו זמל וייס למשל, איך הוא...
לא, זמל וייס זה היה יותר קל. אצל זמל וייס, אחרי שהוא עשה את זה, היה לו פרדיקציות. הוא יכול לבדוק, היה לו ניבויים, מה עכשיו יקרה? אם אני צודק, אני יכול להעמיד את זה למבחן ניסיוני, כמו שעושים במדע. בהלכה, למשל, זה יכול להיות רלוונטי אם את אחד הטורים אני לא אכתוב בטבלה בכלל. ואני אנתח את מה שקורה בטבלה פה, אני אמצא, ועכשיו אני אנסה לראות מה אני צופה שיקרה בטור ההוא. מי מהם יכיל גירושין, מי לא יכיל גירושין. נגיד, אני לא אסתכל, אני אצום את העיניים, אני לא אראה מה כתוב בתורה לגבי גירושין. אני אעשה ניתוח של הפרמטרים, ואז אני אגלה האם חופה, כסף, שטר, ביאה, מי מהם עושה גירושין ומי לא, ועכשיו אני אלך לתורה ואני אבדוק את עצמי. ואז יהיה כמו להעלות ניבוי ולבדוק את זה בניסוי. כשאנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, כי יש לנו כבר את הנתונים בתורה, אז אנחנו לא מתעלמים ממשהו ובודקים. אבל ברמה העקרונית אפשר לעשות את זה ממש כמו במדע. במדע אין לנו את הנתונים, עד שלא עשינו את הניסוי. אז לכן אנחנו עושים איזשהו ניבוי, ואז עושים את הניסוי כדי לבדוק האם הניבוי עובד או לא עובד. אבל באופן עקרוני זה אותו דבר, זאת אותה לוגיקה. הנקודה שאני רוצה לחדד פה, זה שהזיהוי של הפרמטרים מצד אחד לא נצרך. זאת אומרת, אם אתה הולך עם הטבלאות בלי קיצורי דרך ובלי שום דבר, אתה לא צריך לזהות את הפרמטרים. את כל העבודה שעשיתי עד עכשיו, לא אמרתי לכם מה זה אלפא, מה זה בטא, מה זה גמא, פשוט עשיתי, פתרתי את המודל, והכל בסדר. את העסק אני יכול להסביר גם בלי זה. נכון? אם אני רוצה לקצר דרך, כי יש לי טבלה גדולה מדי וקשה עם האלגוריתם הזה לפתור אותה, אז אני מקצר דרך, ואז אני כן צריך לזהות פרמטרים. אני צריך להגיד, אוקיי, יש פה איזשהם פרמטרים, אני כבר, למשל בביאה ובכסף, יש משהו משותף. ובשטר ובחופה אין אותו. מה זה? הנאה. נכון? בביאה ובכסף יש הנאה. בחופה ובשטר אין הנאה. זה סתם מעשים פורמליים. אין לי שום הנאה מהם, נכון? אז למשל, אני יכול להניח שיהיה פה פרמטר ההנאה יהיה רלוונטי. ועכשיו אני שואל את עצמי, למה הוא יהיה רלוונטי? אני בודק איזה תופעות הלכתיות אני מצליח לעשות על ידי כסף וביאה, ולא על ידי חופה ושטר. אלה התופעות שבהן כנראה חשובה ההנאה. אולי לא רק ההנאה, אבל צריך גם הנאה. אוקיי? אז יש לי דרך ללכת רצו ושוב, ואת ללכת מהטבלה אל הפרמטרים בלי לזהות אותם, אבל אני יכול גם לנסות לזהות פרמטרים רלוונטיים ולחסוך לי בפתרון של הטבלה. יותר מזה, יכול להיות שאני לא יודע, אין לי אינטואיציות, איזה פרמטרים עובדים. אני פותר כמו סטרייט פורוורד מהטבלה. אני מוצא את המודל. ואני יודע מה יש בחופה, מה יש בביאה, מה יש בכסף, מה יש בשטר, איזה אלפות, בטו וכולי יש בכל אחד. ועכשיו אני הולך אחורה. מצאתי שיש פרמטר שיש בביאה ובחופה, בכסף ואין בחופה ובשטר. אז אני יודע, האלפה הזה זה הנאה. נכון? מה זה יודע? אני משער. יכול שאני טועה, יכול שיש עוד משהו משותף, אבל זאת השערה לא רעה, אוקיי? אחרי זה אני אשאל את עצמי, נגיד שיש משהו בחופה ובביאה, אבל אין אותו בכסף ובשטר. מה זה יכול להיות? לא, מה התכונה שלהם? תכונה עובדתית, אלפא בטא. אני הייתי אומר איזשהו סוג של חיבור בין הבעל לבין האישה, נכון? החופה זה לעמוד ביחד ברשות אחת. ביאה זה חיבור פיזי. שטר וכסף לא עושים את זה, נכון? אז אם הייתי מגלה פרמטר שקיים בביאה ובחופה, אבל לא קיים בכסף ובשטר, אז הייתי אומר, הפרמטר הזה זה כנראה איזשהו סוג של חיבור, כלשהו, לא יודע, זוגיות, משהו. בכיוון, עוד פעם, לא תמיד אני יודע ללכת עם זה עד הסוף, אבל זה נותן לי כבר רמז למה זה. ואז תבינו שהדרך הזאת בעצם מאפשרת לי לדרוש טעם הדקרה. שנייה אחת. הדרך הזאת מאפשרת לי לדרוש טעם הדקרה. כי עכשיו אני לוקח את ההלכות, פותר את המודל, מוצא איזה פרמטרים ישנם בכסף, בביאה, בשטר ובחופה, ומתוך זה אני יכול לגלות מה בעצם מאפיין את הפעולות שמכילות קידושין, או גירושין, או פדיון, או נישואין, או לא יודע מה. וזה דרישת טעם הדקרה. כי אני בעצם אומר, למה הדבר הזה מכיל קידושין? כי יש לו הנאה. אז אני מבין, הנאה יכולה להכיל קידושין. אם הייתי עושה את זה בלי הטבלה, זה דרישת טעם הדקרה. נכון? אבל אם אני עושה את זה עם הטבלה, יש לי אישוש לוגי לעניין הזה. אני יכול לבדוק את עצמי. זה לא איזה יריעה באפלה. אם הייתי חושב שדרישת טעם הדקרה, למשל, היא בעייתית, כי אולי אני טועה, יש מקום להגיד שאם אני אעשה את זה באופן כזה, אולי מותר לדרוש טעם הדקרה. כיוון שפה יש לי דרך לוגית לבדוק את עצמי, אם אני טועה או לא. שם זה סתם ספקולציה, אתה מלא השערה אם זה מועיל או לא מועיל. פה אני יכול להציע ניבויים ולהעמיד אותם במבחן. אז אולי פה יהיה מותר לדרוש טעם הדקרה? יכול להיות זה המון השלכות לדברים האלה. אז עכשיו תשימו לב, אני אסכם, אז אני אומר ככה. יש לי בעצם שתי דרכים שבהן אני יכול להפיק תועלת ממה שלמדנו, מהאלגוריתם הזה, מהאלגוריתמיקה הזאת. אפשרות אחת זה לעשות עסקים שאין לנו אינטואיציה עליהם. ואז אני לא יודע להפיין את הפרמטרים המיקרוסקופיים, אז אני עושה אלפות, בטות, גמות, פורמלי לגמרי, לא יודע מה עם האלפות האלה, אבל אני יכול לדעת מהו המילוי הנכון. זה מה שעשינו עד עכשיו, נכון? בעצם השתמשתי בזה כדי למקן את העסק. לעשות אלגוריתם שמבצע את העסק. השימוש ההפוך של זה אומר ככה, עשיתי את העסק, הסברתי אותו, מצאתי מודל, עכשיו אני לוקח את המודל ואני שואל את עצמי, מה זה המודל הזה? מי זה האלפא? מי זה הבטא? מי זה הגמא? ואני מתחיל לראות, רגע, אם את האלפא יש בחופה ובביאה, אז האלפא זה כנראה חיבור. את הבטא יש בכסף ובביאה, אז הבטא זה כנראה הנאה. ואז אני פתאום יכול להבין את הטעם הדקרה, את המשמעות, למה התורה קבעה שדברים כאלה מכילים קידושין ואלה לא? כי מבחינת התורה צריך כנראה הנאה כדי להכיל קידושין, או גם הנאה, כדי להכיל קידושין. ואז אני יכול ללכת אחורה, לא להסביר את ההסק, את ההסק הסברתי כבר, אלא להשתמש במודל שיצא לי בבסיס ההסק, מתוך ההסק, כדי להבין את התיאוריה שעומדת מאחורי ההלכה. לדרוש טעם הדקרה. ואז יש לי דרך להבין באמת מה זה קידושין, מה זה נישואין, איך קובעים שמשהו מכיל קידושין ומשהו לא מכיל קידושין. יכול להיות אגב שחזל באמת קבעו את זה כך. הם הבינו בסברה מה יכול להיות שיכיל קידושין, מאחורי הדרשות והגזרות שבועות ושהם מביאים, ואחרי זה יושב בכל זאת איזושהי הבנה, בדרך כלל. ואז אני אומר, אני יכול לשחזר את דרך החשיבה שחזל עברו. הם כנראה חיפשו משהו שיש בו הנאה, זה אומר כסף וביאה. בסדר? או חיפשו משהו שעושה חיבור, אז זה ביאה וחופה. אוקיי? או דברים מן הסוג הזה. נגיד, משהו שיש בו חיבור והנאה ביחד, אז הוא יעשה את שניהם. משהו שיש בו רק חיבור, אבל אין בו הנאה, שזה חופה, לא יעשה את הקידושין, יעשה רק את הנישואין. משהו שיש בו את ההנאה, אבל אין בו חיבור, שזה כסף, יעשה קידושין. אבל בשביל קידושין לא צריך חיבור, מספיק הנאה. אוקיי?
זה לא... אני רוצה
לא חשוב, בסדר, אני לא נכנס כרגע לרזולוציות האלה איך בדיוק לנסח את זה, אני רק מנסה להראות את הסכמה. זאת אומרת, איך אני יכול להשתמש בדבר הזה כדי לפענח מה בעצם התיאוריה שעומדת מאחורי הכללים ההלכתיים? למה בשלוש דרכים האישה נקנית? ולמה היא קונה את עצמה רק במיטת הבעל ובשטר? מה הסימטריה? מה עושה קידושין שלא עושה גירושין? אז יש לי פעולות, אבל אני רוצה לדעת מה התיאוריה, מה בעצם עומד מאחורי זה? או אותו דבר בנזיקין. בנזיקין, כמו שאמרתי, אז חז"ל כבר שמו ישר את האלפות בטות על השולחן, כי הם הבינו מה הגיוני. אז לא הייתי צריך את כל הדרך, אבל עקרונית יכולתי לקחת את התוצאות החז"ליות, את ההלכה התלמודית, מה עושה שן ורגל, מה עושה קרן, כמה חייבים, איפה חייבים, איפה פטורים וכן הלאה, ומתוך זה להוציא כל מיני פרמטרים, ואז פתאום הייתי מגלה שיש פרמטר שמאפיין את שן ואת רגל, אבל לא מאפיין את קרן. אני אומר, זה כנראה דרכו ללך ולהזיק, או זה דרך הילוכו, משהו כזה, או זה יש הנאה לאיזה כל זה שן, אבל לא ברגל. או בקרן כוונתו להזיק. וזה היה אלפות ובטות שלי, ככה הייתי מזהה מי זה אלפות ובטות, והייתי יכול לבנות את, לשחזר את בבקמה בלי ללמוד אותה. הייתי יכול לכתוב את, את הסוגיה הראשונה של בבא קמא רק על סמך הדינים. רק, היית נותן לי את הדינים, הייתי מוציא את הדרכו ללך ולהזיק, את התחילת עשייתו לנזק, את כוח אחר מעורב בו, את כוונתו להזיק, משונה, לא משונה. כל הדברים האלה הייתי בעצם מוציא על ידי זיהוי של פרמטרים. הייתי קורא לזה אלפא, בטא, גמא, דטא בלי להבין מה זה, ואחרי זה כשהייתי שואל את עצמי מה זה, הייתי מחפש מה נמצא בקרן אבל לא נמצא באחרים, זה כנראה כוונה להזיק, או זה משונה. מה נמצא בבור, זה כנראה תחילת עשייתו לנזק. מה נמצא באש, זה כנראה כוח אחר מעורב בו, וכן הלאה. מבינים? אז בסוגיות שונות, אנחנו לפעמים יוצאים מההבנה ובונים את העסק, לפעמים אנחנו יוצאים מהעסק ויכולים לבנות מתוך זה את ההבנה. את זה בדרך כלל לא עושים, אבל אני אומר שהאלגוריתם הזה פותח בפנינו את האפשרות לעשות דבר כזה. אנחנו יכולים לייצר הבנה גם במקום שהיא לא נמצאת. אצל חז"ל, או אולי אפילו חז"ל לא ידעו אותה, לא רק שלא כתבו אותה. אנחנו יכולים לשחזר הבנה במקום שהיא איננה. אוקיי? זאת אומרת, זה כלי רב עוצמה הדבר הזה. זה לא רק אלגוריתם שעוזר לי להכריע האם המילוי הוא 1 או 0. אלא אני יכול אחרי זה להשתמש במודל שאותו מצאתי כדי לפענח את כל התשתית התיאורטית של הסוגיה. זה דבר מאוד, מאוד משמעותי. אוקיי. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה באמת להתקדם עוד טיפה, להתקדם עוד טיפה מעבר למה שעשיתי בפעם הקודמת. מקווה שהיום אנחנו נגמור את העניין הזה. אז אני רוצה לעשות ככה, דיברנו על ה...
גם שאלה, לקחת דיאגרמות קטנות של 4 על 4 או 5, אתה יכול ליצור סיטואציה שמתוך דיאגרמה כזאת אתה מוציא את המסקנה, אתה לא יודע מה היא.
מה זה המסקנה? את הפרמטרים? את האלפא בטא?
ואתה מרכיב אותם אחר כך בתור, מתוך כל הדיאגרמה הזאת לפרמטר אחר, זאת אומרת לדיאגרמה אחרת שהיא איכשהו תחבר את הריבועים האלה ביחד. או שאתה צריך ריבועים גדולים.
לא הבנתי את השאלה.
אתה מדבר על הנאה והכסף.
אוקיי.
הגעת למסקנה שהנאה וכסף זה באמת מתאים לך.
שבכסף יש הנאה.
כן.
נו.
עכשיו, אתה יכול לקחת את המסקנה, אוקיי, קיבלתי כסף. אני יכול לקחת את הפרמטר הזה, להעביר אותו, זאת אומרת, אני יודע את השתיים האלה, אני מוותר עליהם כבר.
מה, כדי לפשט את הבעיה?
כן, לפשט
ברור,
את הבעיה.
ברור, זה מה שאמרתי. אם, למשל, עצם זה שאנחנו מכניסים משהו לטבלה ולא מכניסים משהו אחר, זה כבר פישוט של הבעיה. באופן עקרוני, יכולנו לקחת את כל ההלכות שיש בתורה. כל הסוגי המזיקים שיש, כל סוגי החיובים שיש, לבנות את טבלת ענק של, אני לא יודע, מיליון על מיליארד. אוקיי? סוגי המזיקים האפשריים שאתה מעלה בדעתך, בכל הרשויות האפשריות, איפה חייבים ואיפה פטורים. בסדר? עכשיו, הייתי מגלה שהגרפים האלה היו מתחלקים לתת גרפים שלא קשורים אחד לשני. ובכל תת גרף כזה הייתי אומר, יש רשות הרבים, רשות היחיד, קרן, שן ורגל ושור, זהו. זאת אומרת, חלליות וזה, זה לא היה נכנס לשם, זה היה אגף אחר של ההלכה. עכשיו, אני מבין את זה אינטואיטיבית, אז אני כבר מראש בונה רק טבלה קטנה של 3 על 4, שאני מכניסה רק את הדברים האלה. ברמה העקרונית, הבנה תמיד חוסכת עבודה. זה חוק השימור הידוע. זאת אומרת, אם אתה לא מבין, אתה צריך לעבוד יותר קשה. הדבר האופטימי פה, זה שאני חושב לפחות, זה חשד, אין לי הוכחה לזה, שאתה יכול לא להבין כלום ועדיין להגיע לכל המסקנות הנכונות. אם תיקח את כל הנתונים, אילו היו כל הנתונים בתורה, והיית יכול להוציא את כולם, מה העקרונית? כן, היית בונה טבלת ענק, בסדר? היית מוציא את כל ההלכה מהטבלה הזאת, בלי להבין כלום. הטבלה הזאת הייתה כבר נותנת לך. איזה פרמטרים רלוונטיים לזה ואיזה פרמטרים לא רלוונטיים לזה. והיית מגלה שיש המון תת חלקים, היית יכול לכתוב את כל הרמב״ם. יש הלכות נזקי ממון ויש הלכות שבת. בטבלה הם היו מופיעים הכל ביחד. רק היית מגלה שהלכות נזקי ממון לא קשור הלכות שבת, זה הקשר אחר. ואז היית אומר, אז יוראי יוצאת לך 14 תת גרפים שונים, זה 14 הספרים, אני כמובן נורא אופטימי, היוצא 14 הספרים השונים של הרמב״ם. בתוך כל ספר כזה יש סט של הלכות, נגיד בזמנים. אז יש את הלכות שבת, הלכות יום טוב, עבודת שביתת עשור, פסח וכדומה. היה יוצא לך תת גרפים גם בתוך הטבלה הזאת. באופן עקרוני, אני חושד שעקרונית יכולנו להגיע לכל זה בצורה מתמטית לגמרי.
אתה יוצא מתוך הנחה שהכל בנוי על ספרה.
כן.
ולא על טקסטואלים.
הטקסטואליות לא מעניינות, כי הטקסטואליות משקפות סברות.
את כל הרמב״ם לכתוב.
לא, לא, זה לא משנה. גם הבדלים, גם מסקנות טקסטואליות בסוף מאחוריהן יש הסבר. למה הטקסט אומר שצריך להשוות בין זה לזה? כי כנראה יש דמיון בין זה לזה. המסורת אומרת לנו לעשות גזירה שווה. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה גזירה שווה בין שני אלה? אני לא יודע, אבל יש מאחורי זה איזשהו היגיון, נכון? למה הקדוש ברוך הוא אמר שעבד ואישה צריך לעשות גזירה שווה? כנראה שיש משהו דומה בעבד ובאישה. אני אולי לא יודע לזהות מה זה, אבל יש לי משהו דומה. זה הכל, זה מספיק לי, אני לא צריך לזהות מה זה. אלפא אני אקרא לו, מה זה משנה איך? לא צריך לזהות אותו, זה בדיוק הנקודה. לכן אני אומר, זה לא חשוב שהטריגר שלי הוא טקסטואלי. בסופו של דבר, גם טריגר טקסטואלי משקף משהו שבאמת דומה, אחרת למה התורה עושה השוואה בין זה לזה? היא רק מספרת לי על זה דרך צורה טקסטואלית כלשהי, לא חשוב. אבל בסוף בסוף יש איזשהו דמיון בין שני הדברים האלה. כן, אחרת למה שיהיה דמיון בין אישה לעבד? צריך להיות משהו דומה ביניהם, אוקיי? אז הנקודה היא, אני אעשה עכשיו, תראו, דבר אחד, רק כדי שתראו עד איפה הדברים מגיעים בסוגיית חופה. הטבלה שיוצאת בסוף, פה באמת אני כבר לא עובר, תראו, אולי אתם יודעים, רק אני אזכיר לכם. אנחנו מחפשים האם חופה מכילה קידושין, נכון? רב הונא טוען שחופה מכילה קידושין. אז הוא מתחיל בקל וחומר מכסף. כסף שלא מכיל נישואין מכיל קידושין, אז חופה שמכילה נישואין ודאי מכילה קידושין. ואז דוחים על כסף שכן פודים פה הקדש ומעשר שני. ביאה תוכיח. מה לביאה שכן קונה ביבמה? צד שווה, כסף וביאה. דוחים את הצד השווה, שכן הנעתן מרובה, כסף וביאה, זוכרים? הנעתן מרובה. שטר יוכיח. מה לשטר שכן מוציא בבת ישראל, עושה גירושים. צד שווה מורכב, משטר וכסף בצד אחד וכסף בביאה מצד שני. ושני החיצים האלה אנחנו לומדים על קופה. עושים פרחה על הצד מה לצד השווה שבהם שכן ישנם בעל כורחה. כל שלושת המלמדים האלה יש סיטואציה כלשהי שבהם יכולים לעבוד גם בעל כורחה. בכסף זה לא קורה. כסף לא עובד בעל כורחו. ואז אומרים, יש איזו דחייה, כן, כסף מי הבישות לא אשכחן. לא חשוב, איזושהי טענה שכסף לא עובד. אז אני רוצה עכשיו לקחת את ה... זה מסקנת הסוגיה. ולכן רב הונא אומר שכסף בישות לא אשכחן, ולכן מבחינתו באמת מצליחים לחזור ולתקף את הקל וחומר הבסיסי של חופה. זאת אומרת, זה באמת חופה עושה קידושין לפי רב הונא, אנחנו לא פוסקים ככה. וכך רב הונא לומד. עכשיו אני אראה לכם, רק פשוט כדי שתתרשמו עד איפה הדברים מגיעים, אני אראה לכם טבלה. הטבלה שמתקבלת פה בסוף היא הטבלה הבאה. זה טבלה של 4 על 7. אני רואה את זה פתוח כי אני צריך את השעון, אני מתנצל. גירושין, זה בעל כורחה, יבמה, הנאה, כן, כל השלבים שעברנו בדרך. עכשיו אני ממלא. טבלה. עכשיו הנאה, זה הנאה באנגלית. טוב, אז זאת הטבלה, זה בעצם 4 על 7, וזה מסכם את כל ה...
אפשר, אז באמת נחזור מילה אחת, מה זה הקי?
הרב כוחו, כוחה גם באנגלית.
ג'י
זה גירושין,
אייץ זה הנאה,
יבמה, פדיון, אירוסין ונישואין.
והפרמטרים האם?
זה כסף, זה מני, חופה, ביאה וריט, שטר. אוקיי. טוב, אז עכשיו, זה בעצם הטבלה הכללית. עכשיו רק כדי שתתרשמו ותראו שזה לא טריוויאלי לפתור את זה, ואנחנו מדברים על 4 על 7. זו טבלה קטנה יחסית, אבל זה, אגב, זה אחת הסוגיות, אני חושב, הכי מורכבות, אם לא הכי מורכבת בש"ס, כך שלא מגיעים לרמות מורכבות מאוד מאוד גדולות בש"ס. ברמה העקרונית זה רק בגלל שאנחנו יודעים לקצר דרכים, כי אנחנו מבינים מה רלוונטי ומה לא. אם לא היינו מבינים, אפשר היה להכניס את כל התלמוד הבבלי לטבלה אחת גדולה, זה היה התלמוד. הייתי לתת לכם פה טבלה, זה התלמוד הבבלי. זהו. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת עכשיו את הטבלה הזאת, מתוך זה להוציא את כל הש"ס, את כל הרמב"ם, כמובן היפותטי לחלוטין. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על מילוי 0 זה הירוק ו-1 זה האדום. אלה שני המילויים שאנחנו עושים, אלה מילויים. אוקיי, עכשיו תראו, מה שיוצא אני כבר מצייר במקום לעשות פה לחוד לכם חידות. זה G ו-K ו-N ו-P ו-H.
אני מנסה לקשר את כל הזה. לא מכיל את מי.
זה הטבלה. עכשיו תראו, אני רק אסביר רגע מה עשיתי פה. יש פה 2, 4, 6, 7 טורים. עוד יהיה כתוב פה עוד דברים, חבל לצלם באמצע, דוד. הרי אנחנו, הלוח עוד יהיה.
בסוף אנחנו מצרפת כל
יחד. אוקיי. אז מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו לוקחים את הטורים האלה, אנחנו נוברים עכשיו על מילוי אחד, נכון? אז זה האדום. מילוי אחד. אז ברור ש-A זה הבחור שאליו נכנסים כולם. נכון? אני צודק? למה H לא נכנס אליו?
H, למה H לא נכנס?
A?
H נכנס למי?
לתוך A.
לתוך A, כן צריך להיכנס.
זה מילוי אפס. H הוא צריך להיכנס אליו.
כן, זה כנראה... זה מילוי אפס.
גם מילוי אפס.
זה N נכנס ל-A?
N אמור להיכנס.
כן, N. N נכנס ל-A, גם S נכנס ל-A. טוב, אני חושב שנפלה פה טעות בספר, בסרטוט, תכף נראה. בכל אופן, בואו נראה רגע איך העסק הזה עובד. יש לנו... A זה כמובן הכי גדול, זה 1-1-1-1, אוקיי? לתוך A נכנס N, כולם נכנסים לתוכו. באופן עקרוני. N נכנס לתוכו, H גם נכנס לתוכו, נכון? כמובן, כולם נכנסים לתוכו. אבל Y, רואים את Y, Y ייכנס דרך N, נכון? וגם דרך H, נכון? וגם דרך K, נכון? Y נכנס גם דרך K, הוא נכנס בכולם. לכן אתם רואים שכל המסלולים מ-Y ל-A זה או דרך H, או דרך N, או דרך K, אוקיי? וכן הלאה. אבל כשתעברו טור-טור ותסרטטו את היחס בינו לבין הטורים האחרים, תקבלו את הטבלה הזאת, אוקיי?
כולם באותו כיוון.
מה?
כולם באותו
כיוון. מצייר את זה בכיוון, זאת אומרת. זה הכיוון שאני תמיד מצייר את הכיוון ככה. רק אם אין ברירה, אם יש שינוי הכיוון, אז זה פרשייה אחרת.
זה מה שאני אומר, אין כאן
שינוי
כיוון.
תכף נראה. לא, יש פה
שינוי
כיוון. תכף נ הטבלה במילוי 0, אז יש לנו ככה, יש לנו A, אני יודע למה, יש לנו טעות בסרטוט שלי, A, מה משתנה בעצם? N לא נכנס, נכון? ל-A.
רק N.
אז נתחיל את כולם, K פה,
P,
G פה, רק החיצים יש לנו, P, פה, ו-H פה. אוקיי? עכשיו בוא נראה. P נכנס ל-H?
P
ל-H? כן.
כן.
נכון?
יפה. כן,
כן. H נכנס ל-A?
H? כן.
נכון? P נכנס ל-N?
לא.
לא. אז ה-P, כן. אוקיי, זה גם קודם לא נכנס. Y נכנס ל-H?
כן.
כן.
Y ל-H? לא, למה? Y נכנס ל-H. Y נכנס ל-N?
כן.
כן. N נכנס ל-A?
אחד אחד, כן.
מה?
N ל-A?
לא. לא, נכון, החץ הזה יתבטל.
N נשאר בודד.
החץ הזה יתבטל.
הוא לא מתקשר
לאחר. ו-G נכנס ל-K?
כן. G ל-K, כן.
G נכנס ל-K, ו-K ל-A? רק חיצים שנכנסים ל-A יכולים בעצם להשתנות, כל השאר זה אותו דבר, רק A השתנה, נכון? אז G נכנס, K נכנס ל-A?
כן, בטח.
כן, אוקיי. אז זה הכל, רק החץ הזה יתבטל.
ו-Y נכנס ל-K.
לא.
מה?
Y נכנס ל-K.
Y?
כן.
הכל אותו דבר. השינוי היחידי שיכול להיות במילוי 0 למילוי 1 זה רק ב-A עצמו, נכון? כי כל השאר, היחסים עם כל השאר נשארים אותו דבר. אז זה רק בכל הדברים שנכנסים ל-A צריך לבדוק האם הם עדיין קיימים. זאת אומרת, אם זה קיים, אם זה קיים ואם זה קיים. כל השאר זה בעצם אפשר להעתיק. אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן בעצם... הוא לא בחוץ, הוא רק לא מחובר ל-A.
בדיוק.
אבל אין פה בעיה של קשירות, כי הוא כן קשור דרך Y, לא משנה. אז עכשיו מה שיש כאן בעצם, זה שני גרפים שאני צריך לבנות את הפתרון שלהם. עכשיו הפתרון שלהם, אתם תראו, הוא מאוד לא פשוט. נגיד, אני מתחיל פה עם... אלפא, פה יש שני אלפא, ופה יש נגיד שלושה אלפא. אוקיי? עכשיו פה יש אלפא וגם בטא. נכון? דיברנו על המשולש הבסיסי, שזה הולך לשני אלפא וזה הולך לאלפא ובטא. פה, מה יהיה? שני אלפא וגם בטא.
כן.
צריך לבדוק טוב טוב אם זה קונסיסטנטי עם זה. קונסיסטנטי עם זה, נכון? בגלל שזה נכנס לפה. אם לא היה פה חץ, אסור היה לי לשים את זה פה.
נכון.
נכון? וזה וזה כמובן לא מדברים אחד עם השני, בסדר גמור. נכון? זה עובד. מה קורה פה? פה אלפא וגם גמא נגיד, נכון? אין לי, אני לא יכול לעשות את זה עם הבטות. לא יעזור לי, נכון?
רגע, אז איך הוואי נכנס
להם? כן, הייתי יכול לעשות את זה עם הבטא, נגיד אם הייתי כותב פה שני אלפא ובטא. זה היה בסדר, אבל זה לא היה בסדר עם זה, נכון? כי שני אלפא ובטא יותר גדול מאלפא ובטא היה צריך להיות פה חץ, אוקיי? אבל לכן חייב להיות שיש פה איזה גמא חדש.
אבל שם יש שתי אלפא, הוואי נכנס לתוך ה-H שלה.
איפה? הוואי
נכנס ל-H. כן, הוואי לא ה-H.
הוואי נכנס ל-H.
ודאי,
נו. אה, אוקיי. ולכן אתה חייב פה דבר כזה, נכון? אבל אז זה לא טוב, כי אז זה אמור להיכנס לפה, נכון? אז אתה חייב לעשות פה שני אלפא, ופה אלפא אחד. אני צודק?
נכון. אז לא,
אז הם לא מדברים אחד עם השני, אז נכון, אני חייב...
שני אלפא.
שני אלפא זה
חייב להיות. לא, בסדר. זה בסדר עכשיו.
לא, אבל וואי ואין...
זה לא יכול להיכנס לפה, נכון? וגם זה לא יכול להיכנס לפה.
לא, אבל וואי גם לא יכול להיכנס.
וואי ו...
לא מסתכל.
אה, וואי ו-H, אוקיי. נכון. לא, וזה גם לא יכול להיות שני אלפא ובטא, כי אז הוא לא מדבר עם זה. אז זה היה נכנס אליו, נכון? אז זה פה אלפא וגם בטא. לא, זה חייב להיות שניים כדי להיכנס לזה. זה אלפא ובטא, פה זה אלפא, שני אלפא, שני אלפא, אני צודק, אבל אז צריך לשים לב שזה לא יכול להיכנס לפה, אז את זה אני חייב להוסיף שלושה אלפא, ופה שלושה אלפא, פה ארבעה אלפא, נכון? ברגע שיש פה שלושה אלפא ופה שני אלפא וגם גמא, הם לא מדברים אחד עם השני, הוא נמוך באלפא וגבוה בגמא. אוקיי? אני פשוט מנסה להראות לכם איך עושים את זה, זה לא חשוב כרגע הפתרון, אבל תראו שצריך לשחק ואפשר לפספס פה. זאת אומרת, זה... ועכשיו כמובן את הדבר הזה צריך לבנות באופן שזה ייכנס לזה. אז נגיד שזה יהיה שלושה אלפא וגם גמא וגם בטא, זה חייב להיות לפחות זה. עכשיו אני רוצה להעלות עוד, השלושה אלפא זה עובד?
לא,
זה עובד עם זה, נכון?
זה לא נכנס,
הפי
זה
נכנס.
אז אני אעשה פה... לא, אם אני אעשה 4 אלפא זה גם לא טוב. 4 אלפא לא טוב כי זה ייכנס, אני צריך להפך, אני צריך פחות. זה פה 2 אלפא, ושני אלפא לא יעזור לי. אלפא אני צריך לבדוק גם שזה, שפה אין חץ, אתם רואים? שפה אין חץ, אוקיי? בקיצור, הצלחתי לשכנע אתכם שזה לא פשוט, בסדר? צריך למצוא את שני הפרמטרים האלה. עכשיו מתברר, לא חשוב, עשינו את זה פה. בדקנו טוב, ויכול שטעינו דרך אגב, כי אין לנו אלגוריתם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת, אין לנו הוכחה שמצאנו את המודל המינימלי. יכול שמי שפספסנו איזה אפשרות ויש מודל... בכל אופן, יצא לנו שבשתי הדיאגרמות האלה יש פה ארבעה פרמטרים, אתה לא מצליח עם פחות מארבעה פרמטרים, אלפא, בטא, גמא, דלתא. מה? כן, לכן לא הסתם. מה צריך להוסיף פה עוד פרמטר, אם אני צודק ולא פספסנו משהו? אבל בסופו של דבר המילוי אחד יוצא עדיף בגלל שינויי כיוון, זה מה שכתוב לי.
כן, כאילו חייב להיות, כי כל השאר זה בדיוק זה.
מה?
קישוריות זה עוזר אותו דבר, יש לך רק...
לא, אבל פה דווקא יוצא לא ככה, אני צריך לבדוק את זה.
הכל מקושר.
לא, הקישוריות זה אותו דבר וגם מספר הקודקודים אותו דבר. השאלה זה נכון. השאלה זה נכון, אני אומר, כי... שינויי הכיוון דווקא נראה לי שפה יש יותר. תסתכלו. יש פה שינוי כיוון אחד, שתיים, שלוש. שלושה שינויי כיוון, נכון? פה יש אחד, אחד, שתיים, שלוש.
אבל חזרת אחורה, אני לא אתה...
לא, אני הלכתי ככה.
אחד, כן.
נכון, אז זה אחד.
נכון.
פה שתיים.
נכון, חזרת על אותו איש.
שתיים, פה שלוש. נכון?
אבל אז אתה רוצה להגיע... לא רוצה להגיע לג'י? כי שם הגעת לג'י.
לא, הלכתי מ-P ל-H. אני מחפש את המסלול שבו יש הכי הרבה שינויי כיוון. אז המסלול מ-P ל-H, שהולך ככה, זה המסלול עם הכי הרבה שינויי כיוון.
זה שהאם לא מחובר. זה שהאם לא מחובר בירוק.
כן.
זה לא יותר בעייתי, כי יש לו... פחות, יש שם יותר מנותקים, פחות קישוריות.
לא, אבל אין, הקישוריות היא לפי תת חלקים של הגרף. שלא מדברים אחד עם השני, פה הכל מקושר.
מסלול,
רגע.
מסלול עם הכי פחות שינוי כיוון, שלא חוזר על עצמו, שלא חותך את עצמו, כאילו, זה הכוונה?
מה?
מה הכוונה מסלול?
חותך את עצמו בסדר, אבל לא חופף.
מה הכוונה?
יכול לחתוך את עצמו.
לא לחזור על אותו מסלול,
לא על אותו בונד, על אותו סייט אתה יכול.
אוקיי.
בסדר, בקיצור, אני אומר, צריך לעשות, צריך להתעמל פה. מה שיצא לנו בספר, ועוד פעם אני אומר, הכל יכול להיות ש... יכול להיות שאתה נכון של טעות. אבל מה שיצא בספר, זה שבסופו של דבר זה עדיף, המילוי אחד עדיף בשינויי כיוון. ואם המילוי אחד עדיף בשינויי כיוון, אז זה אומר שהמילוי אחד הוא היותר טוב. ולכן העסק הזה הוא עסק תקף.
רגע, הקריטריון שלך זה הכי פחות שינוי.
נכון, לכן אני אומר, פה זה לא עובד. אני אומר, צריך לבדוק את ה... צריך לבדוק את ה... גם את הסרטוט וגם את ה... וגם את הפתרון. אבל אני אומר, ברמה העקרונית היה צריך להיות שהמילוי אחד פה הוא יהיה המילוי המועדף. בסדר? הבאתי את זה לא כדי, לא עברנו הרי את כל הדרך. רק כדי שתראו שזה לא טריוויאלי כל כך, בטבלה כזאת, בגרף, בדיאגרמה כזאת של שלושה או ארבעה סייט, אז אתה יכול די בקלות להבין את הפתרון. ובסך הכל זה יכול להיות מאוד לא טריוויאלי, אנחנו מדברים פה על 4 על 7. זה כלום. בדיוק. לא כזה פשוט, זה כבר מזמן לא שמעתי אנדרסטייטמנט כזה. אוקיי, אז רק כדי להתרשם. מה שאני רוצה עכשיו לעשות עוד, זה להסביר את מה שהערתי עליו בשיעור הקודם. יש לי... זה עבד ככה. זה הצד השווה, זה הצד השווה, אוקיי? נכון, מכסף ומביאה ללמוד על חופה, כשיש לי פרחה לטובת הכסף, יש לי פרחה לטובת הביאה, נכון? ויש לי פרחה על הצד השווה, פרחה על שניהם, אוקיי? עכשיו, פרחה הזאת אגב היא פרחה הלכתית, היא פרחה הלכתית או פרחה עובדתית? הנאה זה עובדתי, ולכן באופן עקרוני לא רשמתי זה נכון. אם הפרחה הזאת נראית כמו פרחה הלכתית, ופרחה הלכתית למשל, יש צד לומר שהתוצאה האחד פה יהיה נכונה. בגלל שזה פרחה צד חמור, זאת אומרת שלכל אחד מהם יש צד חמור, נכון? לכל אחד מהם יש צד חמור, סליחה, זה אומר... רגע, לא, סליחה, לא. אם שתי התכונות האלה היו הלכתיות, אז אתה יכול להגיד שיש פרחה צד חמור, ואז המילוי פה של אחד הוא לא עדיף על המילוי של אפס. פה אני מדבר כבר שלב אחד הלאה. עשיתי פרחה על הצד השווה, הבאתי עוד פרמטר, ועשיתי פרחה על הצד השווה. עכשיו פה, אם זה היה דין, הייתי מראה שיש דין שכסף וביאה עושים אותו, אבל חופה לא עושה אותו. זאת הייתה פרחה רגילה שכך רושמים אותה. אבל פה זה הנאה. והנאה היא שונה מיבמה, פדיון, אירוסין ונישואין. למה? כי הנאה זה פרמטר מיקרוסקופי. ולכן מה שבאמת צריך לעשות, זה לעשות משהו אחר. זאת הטבלה הנכונה, בדיוק כמו הצד השווה. זאת הטבלה הנכונה, בדיוק כמו הצד השווה. אבל עכשיו אני צריך לפתור את המילוי 1 ומילוי 0 תחת אילוץ. והאילוץ הוא שיהיה פרמטר מיקרוסקופי 1 שקיים ב-M וב-B, אבל לא קיים ב-H. נכון? זה הצד השווה, לפני הפיחה. זה הצד השווה?
כן.
פתרתי אותו, מצאתי שאחד עדיף על אפס. את זה עשינו בשיעור הקודם. אוקיי? עכשיו יש פרחה. מה לכסף ולביאה שכן יש בהם הנאה, הנאתן מרובה. אוקיי? בדיוק. עכשיו, אני כתבתי את זה בצורה טור, אבל זה לא נכון. זאת פרחה עובדתית, זאת לא פרחה הלכתית. לכן, איך צריך לקחת בחשבון את הפרחה הזאת? עכשיו אני עושה את אותו תרגיל כמו שעשיתי על הצד השווה. רק עכשיו כשאני מחפש את המודלים עבור מילוי 1 ומילוי 0, אני מחפש את זה תחת אילוץ. רק מודל שלשני אלה יהיה את אותו פרמטר שלא יהיה בזה, רק הוא קביל. תחת העילות הזה אני מחפש את המודל הכי פשוט למילוי 1, את המודל הכי פשוט למילוי 0, ואני בודק מי יוצא יותר פשוט.
וזאת
הענה. בדיוק. המודל ההוא, זה נקרא לו נגיד, הפרמטר ההוא נגיד נקרא לו הגמה, זה בעצם ההנאה.
נצייר את הכל רק שתמיד צריך להיות שם גם.
בדיוק. ואז אני מחפש פתרונות בהינתן שפה ופה יש גמה ופה אין. חוץ מזה תעשה מה שאתה רוצה. זה כמובן ישנה את התוצאה. כמובן לא ישנה לא את הכישוריות ולא את הזה, לכן ברור שמה שישתנה פה זה מספר הפרמטרים. כי הרי זאת פירחה. פירחה פירוש הדבר שההעסק עצמו נותן לי אחד. אבל אחרי הפירחה התוצאה צריכה להיות אחד או אפס שקול. נכון? עכשיו ברור שמה שיעשה האילוץ הזה הוא בעצם ישנה כנראה את מספר הפרמטרים. כי זה הדבר היחידי שמשתנה פה, הגרפים יישארו אותו דבר. רק ישנה את מספר הפרמטרים. אז עכשיו, אם הצד השווה הזה הוכרע על ידי, לא יודע מה, שינויי כיוון, אני כבר לא זוכר, כי יש שלושה צד שווה. כל אחד מהם הוכרע על ידי פרמטר טופולוגי אחר. נגיד שזה הוכרע על ידי שינויי כיוון. אז מה שיעשה האילוץ, הוא ייתן לצד השני מודל עם יותר פרמטרים. ואז הוא יאזן את היתרון של השינויי כיוון על ידי חיסרון במספר הפרמטרים. ואז יהפוך, וזה בדיוק מה שקורה פה. אוקיי? זה בדיוק מה שקורה פה. נעשה רק את הדבר הזה כדוגמה.
לאלפא ובטא יבסב גמא
פה? מה? כן. בואו ננסה את הדוגמה. אני מצייר כרגע דיאגרמה של צד שווה. בסדר? צד שווה בלי פרחה, כי זו אותה דיאגרמה, זו אותה טבלה. אז אני מתחיל עם המילוי 1. Y. N ו-A. פה יש לי P. אני צודק? בואו נראה. A זה 1, 1, 1. N נכנס אליו, ו-Y נכנס דרך N ל-A, נכון? ו-P נכנס באופן בלתי תלוי ל-A. זאת הדיאגרמה, אוקיי?
את ה-H לא יכולת לחבר פה בתור שורה?
לא.
למה לא?
כי H הוא לא פעולה. H זה תכונה. לביאה ולכסף יש הנאה, לחופה אין הנאה, זה תכונה, זה האלפא שיהיה פה ויהיה פה, אבל לא יהיה פה. בסדר? עכשיו המילוי 0 נותן לי את הדיאגרמה הבאה. בואו נבדוק. כמובן, עוד פעם, ה-Y נכנס ל-N כרגיל ולא נכנס ל-P, זה תמיד. מה שישתנה זה רק כניסות ל-A. דיברנו על זה. אז הדבר היחידי שמשתנה זה ש-N לא נכנס ל-A, נכון? N לא נכנס ל-A, חוץ מזה זה אותו דבר. אוקיי?
אז בינתיים עדיף את האדום.
רגע, עכשיו, איך הכרענו את זה? אז ברור שיש פה שינויי כיוון, נכון? זה שני שינויי כיוון וזה אחד, אוקיי? אז הדיאגרמה הזאת מוכרעת על ידי שינויי כיוון, כנראה שמספר הפרמטרים הוא זה בשניהם. בואו נעשה את החשבון. עשינו כבר את החשבון, לא משנה. מספר הפרמטרים יצא שווה בשניהם, והמספר שינויי הכיוון הוא המכריע. מה יקרה עכשיו כשאנחנו נדרוש אילוץ? כשאנחנו נדרוש אילוץ, אז אנחנו בעצם...
M ו-B יש עוד פרמטר.
H,
נכון. M ו-B. כסף ו... אנחנו בעצם רוצים ככה. אנחנו רוצים שבכסף ובביאה יהיה הנאה. עכשיו, צריך לשים לב, אנחנו הרי הדיאגרמה הזאת היא לפי טורים, לא לפי שורות. נכון? מה שמופיע פה זה הטורים, לא השורות. אבל אני חושב שאנחנו כבר יכולים לנחש איך צריך לבנות את זה. צריך לבנות שהפרמטר יהיה פה ופה. איך אני יודע? כי אם הוא יהיה פה ופה, אז הוא יהיה ב-M, כי M חייב להכיל את זה, והוא יהיה ב-B, כי B חייב להכיל את זה. אז בעצם, אני אומר שב-Y וב-P יהיה אותו פרמטר. זה יהיה גמא, וגמא, וגם פה יהיה גמא. וגמא, ואסור לו להיות ב-A, ב-H. זאת אומרת, ב-M וב-B כן, וב-H אסור לו להיות. אוקיי?
Y ו-P, איך יכול להיות? אבל Y ו-P מוכלים בתוך A ו-M.
מה?
אני אומר, Y ו-P, כל אחד ממוכל בתוך A, ואחד ממוכל בתוך N. אז הפרמטר הזה אמור כאילו להיות גם ב...
בסדר, אבל הדרישה שלי היא דרישה על אלה.
תוספת של...
לא על הקודקודים. אני בסופו של דבר רוצה להגיע למצב שיהיה לי, שהגמה הזה יהיה ב-M וב-B, אבל לא ב-H.
אני אומר, איך יכול להיות דבר כזה? אוקיי, אוקיי.
בסדר?
כן.
כי H לא מצליח להכיל את Y ולא את P, כי לא יהיה לו גמה. נכון? זה בדיוק הנקודה. אם היה לו גמה, הוא היה עושה את שניהם. אוקיי? אז דרך הטורים אני פשוט משחזר איך אני אגיע לתוצאה הנכונה בשורות. בסדר? אז זה בעצם העילות שלי. בסופו של דבר, אני, תראה, באופן עקרוני עושים את זה עם משוואות. זאת אומרת, אתה כותב אלפא, תטא, נגיד, אלפא וגם גמא וגם תטא, ופה זה אלפא. רגע, הגעתי ל... אני עושה את האלפא. אני הרי לא יודע, אני פותר. אלפא? לא, זה גמא.
זהו, אז מה
איפה אתם? אני עושה את זה. תתעלמו רגע מה... התחלתי עם מילוי אחד, אוקיי? מה בעצם עשיתי? אמרתי, אני רוצה שיהיה גמא ב-Y וב-P, בסדר? חוץ מזה, עכשיו אני רוצה למצוא פתרון. ובלבד שפה ופה יהיה גמא. ואני צריך לבדוק שהגמא לא יהיה בחופה. בסדר? אחרי שאני אמצא את הפתרונות, בקיצור, כשמציבים את הכל, אז יש כל מיני אילוצים על המשתנים, תטא ואומגה. בסדר? ואחרי שמוצאים את זה, אז מקבלים שתטא שונה מאומגה ושניהם הם לא אפס, ולכן את אומגה שווה גמא ותטא שווה לאלפא. זאת אומרת, אומגה שווה גמא ותטא שווה לאלפא. זה מה שיוצא הפתרון אומגה שווה בטא. אתה חייב להוסיף עוד פרמטר, הנה הפרמטר שנוסף לנו בגלל הילוד. אומגה שווה בטא וטטא שווה לאלפא. ואז זה בעצם אומר שפה יש לנו שני אלפא, טטא גם שני אלפא, וזה בטא. בסדר? אתם רואים שזה פתרון שנותן לנו גמא פה וגמא פה, נכון? ופה אין לנו גמא, פה אין לנו גמא, ועכשיו, אם נשחזר...
למה
אתם צריכים בטא? מה? אתה חייב שיש לנו בטא. אם לא היה בטא, אז מה, אז גמא ואלפא, אז היה פה קו מזה לזה.
פשוט לא היה טעם לקרוא לו, כאילו, הצורך בבד... אומגה ותטא היה כי
זה זמנים. זה משתנים.
לא, זה משתנים זמניים ואז אחד...
כן, אני פשוט פותר את המשוואות כדי שמוצא מה זה טטא ומה זה טטא ואומגה המינימלי שייתן לי לקיים את התכונות.
כי אין באמת הבזל בין בטא לאומגה לענייננו, סתם הוספת...
כן, נכון, נכון. יכולתי לרשום שם את אומגה, זה לא משנה. אוקיי? אז כאילו הכוונה, אני צריך פרמטר חדש, זה הכוונה בטא. כן. אוקיי? עכשיו תראו. ואת זה אפשר לעשות באותה צורה. עכשיו תראו מה, איך אני מוודא שבאמת פתרתי את הבעיה. אז אני בעצם בידיתי את זה כבר כשעשיתי את המשוואות, אבל אני רק אראה לכם. בואו תסתכלו עכשיו, אני רוצה לבנות את המודל עבור זה.
תואם לטבלה באמת,
נו. מה M? M מצליח לעשות את P ואת A, נכון?
כן.
את P ואת A זה אומר שלA יש גם אלפא בטא. נכון? הוא מצליח לעשות את P ואת A. אוקיי? H, אתם רואים איך הולכים מהפתרון לטורים, ככה אני הולך לשורות, ככה אני מוצא את הפתרון לשורות. עכשיו את H, H מצליח לעשות במילוי אחד את N ואת A. זאת אומרת שיש לו שני אלפא.
אין לו גמא ובטא.
אין לו גמא, וזה בדיוק מה שהייתי צריך. בטא לא אכפת לי, אבל גמא אסור שיהיה לו. זה אילוץ. ו-B מכיל את כולם חוץ מ-P. אז זה אומר שיש לו כנראה שני אלפא
וגם
אלפא. שני אלפא וגם. אוקיי? אתם רואים שהתקיים התנאי שיש פה גמא ופה יש גמא ובחופה אין את גמא. זה כמובן היה ניחוש, כי אני הלכתי דרך הטורים וניסיתי לשער מה ייתן לי את התוצאות, כי האילוץ שלי הוא על השורות. אבל הלכתי דרך הטורים, אני מבין שאם פה זה אחד, אז זה ישלוט על הזה. ואם פה זה אחד, אז זה ישלוט על זה. אז מה שקבעתי בשני אלה, בעצם קבעתי את שני אלה. ופה יש לו אפס, אז לכן ברור שפה לא יהיה לו גמא. כי הוא לא יצליח להכיל לא את זה ולא את זה. אוקיי? ולכן מה שקרה פה בעצם, זה שמספר שינויי הכיוון היה לטובת זה. אבל כיוון שזה פירחה, ברור שמספר הפרמטרים פה, מספר הפרמטרים פה עכשיו יהיה יותר קטן, בדיוק. את זה אפשר היה לעשות עם מספר הפרמטרים יותר קטן. אוקיי? בואו נראה. בלי בטא. אז פה יש את גמא, שני גמא, לא אכפת לי. פה גם יש גמא. ובאין, אין את גמא. כמו שציפיתי. עכשיו בואו נעשה את ה... נראה מה יוצא לנו בתורים, אם באמת זה מתקיים. אז הכסף מכיל את P ואת A. P ו-A זה שני גמא. נכון? החופה עושה... רק את הניסויים. זה אלפא. והביאה עושה הכל חוץ מפי. אז יש לו אלפא וגמא. אוקיי? שוב פעם אנחנו רואים שהתקיים האילוץ שפה ופה יש גמא ובחופה אין את גמא. אז זה בסדר, זה עושה תחת האילוץ. ובתוך האילוץ הזה קיבלנו שמספר הפרמטרים פה יותר קטן מפה. אבל מספר שינויי הכיוון פה יותר גדול מפה, ולכן זה פירחה. את מה שהאילוץ עשה, הוא הכריח אותי להוסיף פרמטר במודל, וככה הוא פרח את ההישג. זאת אומרת, אותה דיאגרמה בדיוק. עכשיו, באופן עקרוני, איך צריך להמשיך את הסוגיה? עכשיו אפשר לצלם. איך צריך להמשיך את הסוגיה? רואים? עכשיו אני צריך להמשיך, תראו, הבא בתור זה גירושין. בסדר? מה? מה זאת אומרת טור? גירושין זה טור. אבל אני כל הזמן צריך לזכור שיש לי טור שחסר פה. הטור של ההנאה. ולכן את כל הפתרונות מכאן והלאה, אני תמיד עושה כאשר לביאה ולכסף יהיה פרמטר משותף ולחופה לא יהיה. כל הפתרונות מכאן והלאה נשים תחת האילוץ הזה. למרות שזה עלה בהתחלה. אז אנחנו מגדילים את הטבלה ומגדילים את הטבלה, בסוף אנחנו מגיעים לטבלה של 4 על 6, לא 4 על 7, כי הנאה לא יהיה שם, אבל את ה-4 על 6 הזה אנחנו צריכים לפתור תחת אילוץ. האילוץ הוא שיהיה פרמטר הנאה שהוא בכסף ובביאה, אבל לא בחופה. מה? שגם היופיע, בדיוק. בסדר? וכשמשחזרים את הכל זה עובד. זה... אוקיי, מה שאני רוצה עכשיו עוד לעשות זה א', הנקודה שאיתה פתחתי קודם, אני רוצה עוד להגיד עליה כמה מילים, ובזה אנחנו גומרים בעצם את הנושא הזה. יש פה עוד כל מיני מקרים, די או כמה דברים כאלה, אבל זה פה באמת להסתבר קצת יותר עם החשבונות. תראו, בואו ניקח את המבנה הבסיסי. נגיד שיש לנו דבר כזה. בסדר, טבלה כזאת. אז אמרנו שאת הפתרונות של זה אני יכול לעשות בצורה כזאת. אלפא, שני אלפא, אלפא ובטא. נכון? אבל כמובן אני גם יכול לעשות פתרון כזה. אלפא וגם בטא, גם זה פתרון. אין עדיפות לאחד על השני, נכון? שניהם פותרים את הטבלה, שניהם פשוטים באותה מידה, ולכן אין עדיפות לאחד על השני. למה חשוב העניין הזה? כי לפעמים כשאנחנו נרצה למצוא את הפשר של הפרמטרים האלה, כמו שדיברתי בהתחלה, יהיה הבדל. כי עכשיו אנחנו נחפש, נגיד שזה אירוסין, וזה נישואין, וזה לא יודע, משהו אחר. אוקיי, בוא ניקח דוגמה קונקרטית. למה? פרחת המודע על קל וחומר, בסדר? פרחת המודע על קל וחומר, עשינו את זה, אז יש לנו...
שור, חצר וירח.
יש לנו כסף וחופה, נישואים, אירוסים ופדיון, אוקיי? אפס. אחד, זמן שאלה, אחד ואפס, אוקיי? כשאנחנו עושים את ה... את הדיאגרמה של הדבר הזה, אז שוב פעם, במילוי אחד, אז אנחנו מקבלים דיאגרמה כזאת בדיוק, נכון? זה A, זה N, זה B, נכון? זה במילוי אחד. במילוי אפס אנחנו מקבלים בעצם P ו-N, ו-N, לחוד. אוקיי?
אין קשר.
נכון, שאין קשר, אוקיי? עכשיו בואו נסתכל רגע על זה. אנחנו מסתכלים על זה, עכשיו אנחנו יכולים בעצם לעשות את שני הפתרונות שעשיתי שם. שני אלפא ובטא, ואלפא ובטא, אלפא ושני אלפא, נכון? או הפתרון הירוק או הפתרון האדום. שניהם אפשריים. איפה יהיה ההבדל? תראו. בפתרון האדום, ל-P ול-A יש את אותה תכונה יחידה, רק בהבדלי עוצמה. כשאני מסתכל על פדיון ועל אירוסין, אני אומר לשניהם יש את אותה תכונה. אז אולי זה באמת משהו שיש בו הנאה, מה שיש בו הנאה פודה, רק צריך יותר הנאה כדי לפדות מאשר כדי לעשות אירוסין. נכון? ואז אני אומר, ובשביל ניסויים, בשביל ניסויים צריך אולי גם איזשהו סוג של חיבור. אז לכן צריך גם את הבטא, לא רק את ההנאה. אוקיי, מה שעושה גם ניסויים וגם, אז אתה צריך גם את הבטא ולא. אבל אם אנחנו נסתכל על הפתרון הירוק, אנחנו מקבלים הפוך. אנחנו מקבלים שלניסויים ולאירוסים יש את אותו פרמטר בודד בעוצמה אחת, ודווקא עם פדיון נוסף פה עוד פרמטר. אז הפשר יהיה שונה לגמרי. אתם מבינים? המסקנות של התאמה דקרה, מה שדיברתי, האבדוקציה, יוצאות שונות לגמרי. אבל מבחינת המילוי, אין לנו דרך לדעת איזה מילוי הוא נכון. גם הירוק חוקי וגם האדום חוקי, זה הרי לא משנה. אנחנו מחפשים את הצורה המינימלית, זה שתיים זה צורה מינימלית. אגב, יש הרבה פתרונות מינימליים. הפתרון המינימלי לכל גרף כזה הוא לא יחיד. יש הרבה פתרונות והם כולם מינימליים, במובן הזה של אותו מספר פרמטרים. אז הדרך להגיע למשמעות המטה הלכתית, לטעם הדקרה, היא דרך בעייתית, כי זה מאוד תלוי במזל. אם הצלחת למלא את זה נכון באופן שבאמת מתאים לפרמטרים ההגיוניים, אז טוב. הרי מה קורה בעצם? תראו, נגיד שההיגיון שלי אומר, כמו שאמרתי קודם, נסתכל על המילוי האדום, על הפתרון האדום. בפתרון האדום יש לנו הנאה באירוסין ובפדיון, נכון? הנאה יותר גדולה אולי, צריכה לפדיון. בנישואין יש לנו גם איזשהו רצון לחבר, איזשהו סוג של חיבור, זה הבטא, אוקיי? אז הפתרון האדום הוא מאוד אינטואיטיבי, אני יודע לזהות מי זה אלפא ומי זה בטא. עכשיו, הפתרון הירוק לא משנה את האמת. באמת, מה צריך בשביל פדיון? צריך רק הנאה. רק הנאה בעוצמה גדולה. ולאירוסין מספיק הנאה בעוצמה קטנה, אוקיי? אבל עכשיו ההנאה זה אלפא וגם בטא. הנאה לבד, וזה מסומן כאלפא וגם בטא. אין ברירה אלא לומר שבמקרה הזה, דווקא האלפא וגם בטא הוא הדבר המינימלי, הוא ההנאה. והשני אלפא הוא הדבר המורכב. אתם יודעים, הרי אנחנו יכולים להרכיב מושגים בכל מיני צורות. דבר שהוא גם משולש וגם רטוב. אוקיי? אז זה תכונה בסיסית או שזה צירוף של תכונות? תלוי בעולם המושגים שלך. אתה יכול להגיד שלהיות משולש ורטוב ביחד זאת התכונה הבסיסית. ואם יש משהו שהוא רק משולש, זה מורכב. זה מורכב מהתכונה של להיות משולש ורטוב, כשתוריד מזה, שזאת הרכבה בעצם, תוריד מזה את הרטיבות. ומה אני אומר? זה בעצם בסיס. הבסיס, בדיוק, הבסיס שבו אנחנו פורסים את מרחב התכונות שלנו, יכול להיות בסיס שהוא טבעי, זה במקרה הזה זה הפתרון הירוק, הפתרון האדום, זה הבסיס הטבעי, אבל יכול להיות בסיס לא טבעי. והצורך שלנו כדי להגיע לתשובות מטה הלכתיות, זה רק אם במקרה נפלנו על הבסיס הטבעי. אם לא נפלנו על הבסיס הטבעי, אנחנו מאוד נסתבך במציאת הפשר האמיתי של העניין. ואת אם יגידו לנו את הפתרון הירוק, ועכשיו אני אשאל אתכם, עזבו, אתם לא מבינים, אין היגיון, אני לא יודע מה זה אירוסין, מה זה פדיון, מה זה ניסוי, אני לא יודע כלום, אני רוצה רק מתוך הזיהוי הזה להבין מה זה אלפא ומה זה בטא. לא תצליחו. לא תצליחו למצוא.
למה?
כי אלפא וגם בטא זה הנאה. והאלפא לבד זה הנאה פלוס ייחוד, פלוס חיבור. אוקיי? כי המושג הבסיסי זה ההנאה פלוס חיבור, זה המושג הבסיסי. וכשתורידו ממנו את החיבור, יישאר רק הנאה. ואז אתה שההנאה זה המושג המורכב בעצם. אז תיקחו את המושג המורכב בתור בסיסי ותפחיתו ממנו משהו, אז זה לעשות פעולה על הדבר כדי לקבל את התוצאה. אתם מבינים? איך אני... תראו, בפילוסופיה יש על זה דיון ב... כמו שאמרתי קודם, עם המשולש והרטוב. יש לנו מושגים שהם מושגים מורכבים. נגיד, תסתכלו על... על תשלומי נזיקין ונזקי ממון. חקירה המפורסמת של האחרונים, למה חייבים לשלם כשממונו מזיק? האם בגלל הרשלנות בשמירה או בגלל האחריות? האחריות, הממון שלי הזיק, אני אחראי ואני צריך לשלם. אז עכשיו אני יכול להגיד ככה, יש לי אפשרות שזה הרשלנות, אלפא, יש לי אפשרות שזה האחריות, האחריות שלי על הממון שלי, נכון? אבל למה לא להגיד שנדרשים שניהם ביחד כדי לחייב? זה כמובן נכון גם, צריך את שניהם בשביל לחייב. ואז אני אומר, צריך גם את אלפא וגם את בטא, נכון? אני יכול להתייחס לזה אחרת. צריך את שניהם, זה האלפא שלי. קל לו גמא, בשביל שלא נסתבך, בסדר? גמא פירושו, גם רשלנות בשמירה וגם אחריות על הממון שלי. כשאני ארצה לבנות תזה שהיא רק אחריות, זאת תהיה תזה מורכבת. קחו את התזה הבסיסית, אחריות פלוס רשלנות בשמירה, ותעשו עליה פעולה. זאת אומרת, תורידו ממנה את הרשלנות, ואז יישאר רק האחריות. או תורידו את האחריות וישאר רק הרשלנות. אז זה מאוד תלוי בשאלה, מה מבחינתכם עכשיו מושג בסיסי? אם יהיה בן אדם שבראש שלו, למשל, הראש לא בנוי אחרת משלנו. הוא מבחינתו, אחריות תמיד באה עם רשלנות בשמירה. בעולמו אין אף פעם, זה לא מופיע בנפרד. להפך, כשהוא רואה משהו שהוא רק רשלנות בלי אחריות, הוא לא מכיר דבר כזה. זה משהו מסובך, זה הרכבה כנראה של דברים. מבינים? זה מאוד תלוי בשאלה מה נראה לנו פשוט, או מה נראה לנו בסיסי, ומה נראה לנו מורכב. זה עניין של הגדרה. ולכן, בדיוק אותו דבר פה, לכן ההסק הוא אוניברסלי. הפרשנות היא תלוית מערכת מושגית. במערכת המושגית שלנו, אנחנו נצטרך ליפול על הפתרון הטבעי בשביל שנוכל לתת לו פשר. בסדר? אם לא נפלנו על הפתרון הטבעי, אז צריך יצירתיות מאוד גדולה כדי להבין שהוא לא טבעי ונסות לשחזר ממנו את הפשר במושגים שלנו. וזאת בעיה, במובן שאמרתי קודם. מה?
אוקם לא עובד פה שאתה...
לא, כי שניהם זה פשוטים באותה מידה.
יותר פשוט, לא, זה יותר פשוט להגיד שזה ירשב.
לא, אלפא וגם בטא לא פחות פשוט מאלפא לבד. כי אלפא וגם בטא זה פרמטר בודד. אלפא או בטא. זה מסובך יותר. אלפא וגם בטא הוא לא יותר מסובך מאשר. תגדיר את אלפא וגם בטא בתור גמא. עכשיו מה שנדרש זה תנאי אחד, גמא. מה הבעיה? אני יכול תמיד להגדיר משהו, נכון? תחשוב, אני אומר, צריך בשביל לזכות לעולם הבא צריך להיות נדיב. עכשיו מה זה נדיב? כשתרצה לפרוט את זה לפרוטות, יכול להיות שנדיב זה צירוף של כמה וכמה תכונות. שיהיה לך כסף ושתהיה טוב לב ושיהיה לך אמפתיה לשני, ביחד זה יוצר נדיבות. אז נדיב זה מושג בסיסי או מושג מורכב?
מורכב.
יכול להיות שבן אדם יגיד, אצלי בעולמי נדיב זה הדבר הכי בסיסי שיש. אני לא יכול לפרק אותו. תביא לי רק את להיות בעל כסף, אז זה תכונה מורכבת להיות בעל כסף. זה נדיבות בלי שני הדברים האחרים. אתם מבינים מה אני אומר? את הרבה פעמים, השאלה מה נראה לי פשוט ומה נראה לי מורכב, זה תלוי בעולם המושגים שלי. וזה תלוי, זה לא דבר אובייקטיבי. מה שאובייקטיבי פה זה העסק. או הכמות הפרמטרים שצריך. לא תרדו משני פרמטרים, שום הסבר לא ייתן לכם פחות משני פרמטרים. אבל איך למקם את הפרמטרים על כל טור, זה אתה יכול לעשות בהרבה צורות. ולא כל הצורות יהיו מתאימות לפרשנות הטבעית. הרבה פעמים אתם תראו, ברוב המקרים האלה, כשתנסו עכשיו לבנות את המודל ולזהות את הפרמטרים, לא תצליחו. ניסינו. תבדקו בכל שלב בסוגיה, תפתרו, תמצאו אלפא בטא גמא לכל אחד וחופה לכסף לזה, לא תצליחו למצוא. מה הפשר שמה זה אלפא? לא תמצאו מה משותף לחופה ולכסף שאין בביאה, נגיד, אם יש פרמטר. לא יודע, מה? אני לא מצליח להבין מה משותף. אבל יכול להיות באמת שאין שום דבר משותף לכסף ולחופה ובלי בביאה. זה הרכבה. זה משהו מורכב שיש אותו בכסף ובביאה, ובחופה יש חצי ממנו. רק החצי ממנו הוא המורכב דווקא בשפה הזאת. אתם מבינים מה אני אומר? תגובה פושרת.
למה זה מקשה להסיק מה הפרמטר?
לא, זה מקשה לזהות את הפרמטר. לא יודע מה הפרמטר. תחשוב, איך תזהה את הפרמטרים בירוק? בוא תזהה לי אותם. נורא פשוט, נכון? שלושה טורים. זהה לי את הפרמטרים של הירוק. איזה פרמטר יש בנישואין ובאירוסין, משותף לנישואין ולאירוסין, ואין אותו בפדיון? סליחה, פור, איזה יש בפדיון ואין אותו בנישואין ובאירוסין? הנאה? יש גם באירוסין, כי כסף עושה גם הנאה. כסף עושה גם אירוסין. לא תצליח לזהות, זאת הרכבה שקיימת פה ולא קיימת שם. ההרכבה הזאת, תגדיר אותה בתור פרמטר גמא. הרכבה אלפא וגם בטא וגם דלתא. כל זה מבחינתי זה גמא. והגמא, ההרכבה הזאת, יש פה ופה ואין שם. מבין מה אני אומר? אם תסתכל על הפרמטרים הפשוטים, לא תמצא פרמטר פשוט שיש פה ופה ואין שם. אבל אם תסתכל על הפשוט הזה בתור הרכבה, תוכל לפרק אותו ולראות שהוא ישנו פה ופה ולא נמצא שם. תלוי מה העולם המושגים שלך.
אז כדאי שאתה יכול לצאת את כל הטבלה הזאת, בעצם לא להבין כלום מה שקיבלת.
נכון. לא תצליח לפענח את התמה דקרא. מה שתיארתי בתחילת השיעור היה too optimistic. זאת אומרת, יותר מדי אופטימי. זאת אומרת, זה בהנחה שהגענו למודל שהוא מודל שמתאים לחשיבה הטבעית שלנו. לעולם המושגים הטבעי שלנו. אבל הסיכוי דווקא להגיע לזה הוא קטן, כי יש הרבה מאוד מודלים שקולים והפתרונות יכולים להיות מרובים מאוד, בטח בטבלאות מורכבות.
אבל בחשיבה הפוכה, סביר להניח שנצליח לבנות את זה.
נכון, בחשיבה הפוכה אתה מגיע ישר מהפוך. אתה תגיע ישר לפתרון הטבעי, בדיוק. בסדר?
עכשיו נתחיל להעריך על זה,
אוקיי. טוב, זהו.